אדם רבותיי, שיר זה נמסר את זכות אבי מורי ממורתי שהחיו ולי לנשמת דניאלה שינה בת רבי יהושע פאליק, והשיר מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בשלושה מקומות התורה מצווה על הדלקת הנרות במקדש. בפרשת ואתה תצווה, מיד אחר סיום הציווי של עשיית המשכן, נאמר ואתה תצווה את בני ישראל וקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד באור מועד מחוץ לפרוכת אשר לעדות יערוך אותו אהרון ובניו מערד עד בת בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותיכם. בפרשת אמור אחרי כל המועדות נמצאת שוב פרשה זו, וידבר השם למשה לאמור צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד באור מועד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד חוקת עולם לדורותיכם. שוב אותו ציווי כמעט באותן לשנות. בפרשתנו, לאחר שנגמרה חנוכת המזבח על ידי כל הנסים שהקריבו, נאמר וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני הנורה המנורה יאירו שבעת הנרות. בשלושת המקומות התורה מזהירה ומצווה על כך בגמר עשיית המשכן, בגמר פרשת המועדים ואחרי פרשת חנוכת המזבח. ננסה להבין את הדברים. שלושה דברים יש באור ושלושתם מפורשים בתורה שבכתב. הבחינה הראשונה של האור, הכתובה הראשונה בתורה, היא בחינת גילוי הקיום והמציאות. בחינה נוספת היא בחינת השמחה, ויש אור שהוא בחינת כבוד. המאמר הראשון של הבריאה היינו הפעם הראשונה שנאמר ויומר אלוקים, וביומר אלוקים היא אור. לדעת כמה רבותינו, זהו בעצם המאמר הראשון מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם. בגמרא כתוב שבראשית נמי מאמר הוא, אבל בזוהר מונה והי אור מאמר ראשון. כאן מתפרש האור באופן שהוא גילוי המציאות עצמה. פירוש הדבר, האור זאת המציאות הנגלית, המציאות הקיימת. המילה מציאות היא משורש מצא, יצא, היינו, דבר שמתגלה אליי והוא נמצא לי. אני מוצא אותו, זאת המציאות. אותה מציאות נמצאת לנו באור. כשהיא מאירה, אז היא מאירה והיא נמצאת. יש לנו אותה. היא נמצאת עבורנו. המציאות ממציאה את עצמה אלינו, יוצאת לגילוי, יוצאת לאור. וכך, אור זה הגילוי של המציאות עצמה. כשבורא העולם ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אותה בריאה הייתה, והארץ הייתה טוב ובוא וחושך על פני תהום. כל ארבעת הדברים שהם מתנגדים למציאות בעולם, הם אלו שמכוחם המציאות לא נמצאת. כלומר, תוהו, בוהו, חושך, על פני תהום. אז הם מתנגדים למציאות. ואז נאמר, ויום אלוקים היא אור, זה המאמר הראשון של אדום, המציאות נעשתה למציאות. והיא יצאה אלינו ונמצאת לנו. כתוב בברכות, אמר רבא בר חנינא נעשה במשמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית. אמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך, ואמונותך בלילות. בבוקר, כשהיום מאיר, רואים דברים ברורים. הראשונים מבארים כי פירוש המילה בוקר הוא שדברים מבוקרים. כלשון, הכתוב ביקורת תהיה, ואילו ערב עניינו שהמציאות מתערבבת. דבר שמתערבב בדבר, הדברים לא ברורים. אנו רואים הכל בתערובת. ביום בבוקר רואים דברים ברורים, ואילו בערב רואים דברים מעורבים. הערב החשיכה, ערב החשיכה, מערבבת את הצורות. והדברים מתערבבים לנו. המציאויות עם הצללים מתערבים יחד וכך לא רואים ברור. אבל ברור דבר זה בוקר. להגיד בבוקר חסדך, אז המציאות ניתנת לנו, זה החסד. בזמן שהדברים נראים ונתפסים, אז רואים את טובם. להגיד בבוקר חסדך, ומתך בלילות, אז המציאות לא ניתנת לנו. היא לא נמצאת לנו ואנחנו צריכים להאמין שהיא קיימת ועתידה לחזור ולהתקלות לנו שוב. לכן מאותו טעם כתוב בתענית, דאמר רב יהודה אמר רב לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב, שנאמר הבוקר אור ואנשים שולחו. כאשר אדם צריך להיכנס למקום חדש, לעיר ייכנס באור יום. ואור נקרא כי טוב, כלשון הפסוק וירא אלוקים את אור כי טוב. פירוש הדבר כי טוב, מילים אחרות, זה חסדך. כשאדם נכנס ביום זה נקרא שהוא נכנס בטוב. ואילו כשהוא נכנס בחושך, בלי ויר, כשלא רואים, כשהמציאות לא נתפסת, לא מתגלה טובה. לא מתגלה טובה. אדם צריך להיכנס בכי טוב ולצאת בכי טוב. חיטוב זה חסדך. עוד בחינה יש באור, כפי שאנו מוצאים בפסוקים רבים, שאור הוא כבוד, כגון וארץ העירה מכבודו ביחזקאל מ"ג, באורים כבדו השם בישעיהו כ"ד ט"ו, וכהנה רבות. כשמאירים דבר, ככל שמאירים אותו יותר, אז הוא כבוד. וכך מפורש ברמב״ם, כי שני דברים מחייבים את הדלקת הנר בשבת ויום טוב, הכבוד ועונג, כבוד שבת ועונג שבת. כבוד שבת מחייב הדלקת נרות, זו בחינה נוספת באור. האור, גם כאשר הוא אינו נחוץ, גם כשהגילוי, גילוי מציאות לא נחוץ בו, אבל ההרה עצמה היא כבוד. הבחינה הנוספת באור היא השמחה. כפי שאנו מוצאים כי אור והשמחה ירדו כרוכים. הימים הרבה פעמים יחד בתורה שבכתב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אורה ושמחה. וכך אנו מוצאים למורות טובים מאורות שברא אלוקינו. ובהמשך שמחים בצאתם. כשהם יוצאים לעיר הם יוצאים בשמחה. ההרה באה יחד עם השמחה. דעת זקנים מבעלי התוספות בתחילת פרשת תרומה על הפסוק שמן למאור, פסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, הוא מתקשה שמן למאור, תימה, שכל הפרשה בצורכי בניין חוץ מפסוק זה, שהוא צורך שולחן גבוה, ואינו אומר חיטים ללחם הפנים וכבשים לתמידים ועצים למערכה. הוא מתרץ, ויש לומר ששלשתן צורך בניין הן, ושמן למאור, שכן דרך המלאכים, להדליק נר לפניהם קודם שיכנסו לבית, ואף אגב דליו לא רע הוא צריך. מקום גם הכבוד של מעלה. שמן המאור זה כבוד של מעלה. וכך כותב שם על חזקוני, שמן המאור כל ענייני הפרשה מתיקוני הבניין, שאין דרך למלך לבוא לביתו עד שיתקנו בו אורה. מעכשיו, אחר שאור הוא כבוד, לכן כדי לעשות את המשכן לביתו והיכלו כביכול של המלך, צריך שם אור. היינו, הדבר הזה הוא לא מדיני העבודה שבבניין, אלו שייך לבניין, ומדיני עצמו של בית אשר צריך להיות ונקדש בכבודי, וזה מתקיים על ידי האור. כבודו של הבית מחייב זאת, כי הנה כידוע המקדש נקרא מקום הכבוד, מקום כבודו יתברך. זה המקום שבו מתגלה כבודו כלשון הפסוק בישעיהו, ומקום רגלי הכבד, וכן בנבואת ירמיהו, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. הכבוד מחייב הדלקת נרות. דין זה הוא חוץ ממצוות הדלקת נרות שהוא דין בפני עצמו כיתר הדינים. וכפי שיש דין של לחם הפנים על השולחן, הקטורת על מזבח הזהב והקרבת הקורבנות על מזבח החיצון. כך גם הדלקת המנורה. אבל בהדלקת המנורה יש עוד דין אחד השייך לעצם הבית. לכן שמן המאור בא כחלק מנדבת המשכן. זה מה שמלמדים אותנו רבותינו. במשכן ובכל כליו נתגלתה המציאות. כל המרכיבים שישנם בעולם, כל מה שיש בעולם נמצא במשכן. המשכן הוא בעצם בהקטנה בריאת העולם כולו. הגמרא בברכות אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף באותיות שנברו בהם שמיים בארץ. כלומר, עשיית המשכן זו עשיית עולם נקי וטהור, עולם שאין בו חטא. זו הבריאה מחדש. דעת רשי והרבה ראשונים, וכן משמע דברי חז"ל, שהציווי להקמת המשכן היה רק אחרי חטא העגל. אחרי שהעולם התקלקל ונפגם, וכביכול שכינתו התברך שרה ממנו, ואינה נמצאת בו, צריך היה לברור פינה אחת, נקודה אחת בעולם, שהיא נקודה נקייה וטהורה, מקום שכביכול זאת הפינה שהיא העולם בתארתו. בפינה הזאת שם מתרכזת הבריאה. ושם נמצאת ומתקיימת כוונתו של בורא העולם בבריאת העולם. המקום הזה הוא מקום שממנו יתוקן כל העולם כולו. הדבר הרי מובן כי כך סייר הדברים. אחרי שהעולם נפגם ונתקלקל, הרי שכאשר הכל פגום, אין כאן שום צד ושום התחלה ואין מניין להתחיל, ואין מניין להתחיל לתקן. תמיד כדי לתקן משהו צריך פינה אחת שהוא מחוץ לקלקול, וממנה מתחילים. וממשיכים אותה על כל הדבר כולו, עד שכולו חוזר ונתקן. מה שיתקן את כל העולם כולו, זה אותו חלק בעולם שהוא כשלעצמו מתוקן לגמרי. המקום הזה זה מקום נקי שלא נפגם בחטא, ואף כשחלילה חוטאים, את המקום הזה לא פוגמים, אלא כביכול בורא עולם לוקח אותו מאיתנו, ואז אין לנו אותו. אבל כשהוא נמצא איתנו, פירוש שנמצא איתנו מקום שהוא טהור לגמרי, נקי לגמרי, באופן שהמשכן ואחריו המקדשות, כשהם הוקמו, הם הוקמו כפינה ששם נמצאת המציאות, כפי שבורא העולם ברא אותה. זאת המציאות. הגמרא בשבת, בדף ממתת עמוד ב' אומרת, כי למתת מלאכות האסורות בשבת נלמדות מהמלאכות שהיו במשכן. מבאר זאת השלה, שנצטווינו לשבות בשבת מפני שהקדוש ברוך הוא שבת במעשה בראשית. לכן גם אנו שובתים ממלאכה. לכן המלאכות שאנו שובתים מהם אלה מלאכות המשכן. אנו שובתים ממלאכת המשכן, פירוש, אנו שובתים מאותם מלאכות שהן ניתנו לנו, באופן שכאשר אנו עושים אותן, אז המעשים הללו הם מעשים של בריאה. אלו מלאכות של בריאה. אנו שובתים ממלאכת המשכן משום שכביכול בריאה העולם שבת מבריאת העולם. ואנחנו שובתים מהמהדורה השנייה של בריאת העולם, מאותה מהדורה השייכת לנו. איננו יכולים לשבות מפעולות של הקדוש ברוך הוא, כמובן. אולם אנחנו יכולים לשבות מפעולות מקבילות מפעולתנו שלנו, שהן מקבילות לפעולותיו במעשה בראשית. וכך הפעולות שלנו שהן מקבילות לפעולות שלו במעשה בראשית, אלה הן פעולתנו במלאכת המשכן. עצם הקמת המשכן, עצם יצירת מלאכת המשכן עצמה, יצירת מציאות חדשה ומתוקנת, יצירת מציאות שלמה. כאן אנו עוסקים בבריאה. זאת הפעם הראשונה שנצטווינו על הדלקת מנורה. זאת בחינת האור השייכת לבאי אור של המציאות עצמה. אחרי מלאכת המשכן של פרשת תרומה, אז נפתחת פרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד. הבחינה השנייה נאמרה לנו אחרי פרשת המועדים. כאן עלינו להשתדל להעמיק ולהבין משהו בדברים האלו. הבריאה מחולקת לשתי בחינות, בחינת המקום ובחינת הזמן. אלו הן הבחינות העיקריות של העולם. אלו הן שתי בחינות במציאות. בחינת המקום היא התפרסות של הבריאה עצמה, היינו המציאות עצמה, זה המקום שמכיל בתוכו את כל הדברים הנמצאים במקום. זהו העולם עצמו כמות שהוא. ואילו בחינת סדר הזמן, זה התהליך, הסדר והמהלך, היינו אופן שבו הבריאה הולכת מראשיתה לקראת סופה, מבריאת העולם ועד שהוא מגיע לתכליתו. אופן איך הדברים מתגלים ופועלים, ולקראת מה הדברים הולכים. המהלך הזה זה דבר בפני עצמו שייך לסדר הזמן. כנגד שתי המערכות האלו, הרי שמערכת אחת זה המשכן עצמו. מערכת השנייה אלו הם המועדים. המשכן עצמו זאת המציאות בתארתה. והמועדים זה סדר הזמן שהוא כפי רצונו של בורא העולם. והנה כשאנו מדברים על העולם מבחינת מקום, הרי ששם הרע, האור, נותן לנו את המציאות עצמה. לכן כשאנו מדברים על האור מבחינת הגילוי של סדר הזמן, יש כאן כמה בחינות, ונבהר. אני יודעים שהמועדים תלויים במאורות. הקדוש ברוך הוא תראה את המאורות ביום הרביעי של מעשה בראשית. שם נאמר, והיו לאותות ולמועדים לימים ולשנים, והיו למאורות ברקיע השמיים לעיר על הארץ והיא כן. זאת הייתה תליית המאורות. המאורות הם אלו של אדם נקבע סדר הזמנים. באותם, בפסוק כתוב, כי הנה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. לכאורה, בלשון מתוקנת הרוי לכתוב, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בלשון הכתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הביאור, כי אותם ששת ימים הם עצם השמיים והארץ. הימים וכל אשר בהם, וכל הבריאה כולה, הכל נברא בששת הימים. פירוש, כביכול, כמו שבריא עולם ברא את כל הפרטים שבעולם במעשה בראשית, כך הוא ברא את כל הבריאה כולה ששת ימים. היינו הוא ברא את הבריאה כולה עם כל אשר בה, השמיים שמי השמיים וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כל זה, זאת הבריאה עצמה. והיא קיימת בכל רגע ורגע. הכל קיים ונמצא. אבל כביכול בריא עולם פרה את זה ששת ימים. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בורא עולם ברא את כל ההיקף העצום של הבריאה כתהליך, כמציאות שהולכת מבריאתה לקראת תכליתה. היא ממשיכה, היא הולכת. זה סדר הזמן שבורא עולם ברא. כל העולם כולו נברא עם סדר זמן. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זאת הבריאה בעצמה. הכל נברא בתהליך לקראת תכלית. כהולך. כך הוא הקיום בעולם. הקיום בעולם הוא היות בזמן. פירוש הדברים זורמים מבריאתם אל תכליתם. הם הולכים לקראת התכלית. הם הולכים אל, הולכים לקראת. בורא עולם ברא את הבריאה כהולכת לקראת איזושהי מטרה, איזושהי תכלית, והיא הולכת לקראת עתיד, וצריכה להגיע לאיזשהו מקום. המושג שמחה הוא אחד מהמושגים הפחות ברורים. לעתים אנו רואים בני אדם שמחים, ואפילו שמחים באמת. לכן אם נשאל אדם על מה אתה שמח, הלא אתה יודע שהדבר הזה קרה עכשיו, או מחר הוא לא יקרה שוב, ואתה יודע היטב מה מחכה לך. אם כן, במה אתה שמח? זוהי קושיותו של החכם מכל אדם בספר קהלת. לשמחה מה זו עושה? על פניו, הדברים נראים שטות. במה אינך שמח? קושה זו היא קושה שמתוך המסגרת שאנו חיים בה, ואין לה תירוץ. התירוץ היחידי שאומר הנשאלו, אינני יודע, איני חושב על מחר. אני מסיח את דעתי, והמחר אינו מעניין אותי. כל זמן שהוא לא הגיע. אולם זה תירוץ של חוסר דעת. ואנחנו יודעים שהשמחה נמצאת בסוד הקיום של האדם. אדם בלי שמחה לא יזוז ממקומו ולא יתקדם לשום מקום. בלי שמחים אין בצאתם. זה הכוח שמוביל האדם היוצא ממקומו בזמן שהוא הולך לקראת דבר שהוא מחכה לו. רוצה בו ושואף אליו. זה עושה בני אדם לבעלי מרץ. נותן להם כוח, נותן להם סיבות. אבל כאשר אדם עצוב, בדרך כלל אין שום דבר שמעורר אותו. כפי שמורה הניסיון של כל אחד ואחד במצבים כאלו. הוא לא זז, אין שום דבר שמעורר אותו, ושומר נפשו בורח ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן שעצם הבריאה שלו מחייבת שמחת חיים. אם הוא לא שמח, אם הוא אדם עצוב, הרי שחוץ מהעובדה שכל התוכחות מגיעות תחת אשר לא עבד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אולם אף מבחינה אנושית פשוטה, לא מבחינת עבודת בורא עולם. אדם ללא שמחה הוא אדם פגום. אם עוד יש אפשרות להועיל לו משהו, צריכים לשלוח אותו לרופא. אדם שהוא בריא בנפשו אצל אדם שנראה כמו שבורא עולם ברא אותו, התכונה הזאת היא תכונה שהיא חלק מעצם צורת החיים. זה דבר ברור שחייב להיות כך. זה מה שמוביל בני אדם. עומק הדברים, הנקודה הפנימית בזה היא כך. כל שמחה היא יציאה. עניינה של שמחה היא יציאה. אפילו יציאה קטנה מהגבולות שבתוכם אני נמצא. ככה אנחנו מוצאים לשון חזר, כמידת טפח יש טפח עצב וטפח שוחק. טפח עצב הוא טפח בלבד. הוא לא פחות מטפח, אבל לא יותר מטפח, אפילו במשהו. ולא טפח שוחק, טפח שמח, הוא גם טפח, אבל הוא טפח שמח. גם הוא מוגבל, זה לא טפח וזרת, או טפח ואגודל, או טפח ועוד. הוא טפח, אלו שהוא שמח. היינו אותה מידה, אלו שהוא גדול יותר כי הוא שמח. שמח נקרא דבר שיוצא מתוך גבולות עצמו לקראת מציאות יותר גבוהה. לקראת משהו בלי גבול. כל ביטול של גבול, של צרות, של מצב, זה נקרא שמח. טפח עצב הוא רק טפח. ואילו טפח שמח הוא טפח עם פסיעה לפרוץ את הגבול. עם משהו שיוצא מהגבול והולך לקראת בלתי גבול. אם נבדוק מתי באמת בן אדם שמח, אינם דברים על שמחה של הוללות ושל שטות. אלה דברי הבל. אכן אותם הדברים שאינם אדם שמחים בהם בדרך כלל, עניינם אדם שמח עד כמה שהוא קולט, חש וחווה. משהו שמוציא אותו מהגבולות הצרים. הוא מחבר אותו למערכת יותר רחבה. מחבר אותו ליציאה מהגבול. אדם שמח כשנולד לו ילד. אדם שמח כשנושא אישה. כך מציאותו שלו מתרחבת ומתפשטת יותר. אדם שמח באמת כשהוא הבין משהו. היינו בכך הוא התגבר על הגבולות ששמו אותו בהם אשר עשו אותו למוגבל. הוא הבין משהו, נפתח לפניו משהו חדש. אז האדם שמח. בדרך כלל השמחה היא כפי שנאמר בפסוק בקהלת. שמח בחור בילדותך. בחור צעיר לא קולט ולא חש כל כך את הגבולות שבתוכם הוא נמצא. נדמה לו שהוא יכול הכל. הכל פתוח לפניו. הוא רואה המוני המוני אפשרויות. ונדמה לו שכל העולם כולו פתוח, הוא יכול להושיט יד ולנגוע בכל דבר, להיות בכל מקום, לעשות הכל, להפוך את העולם. שמח בחור בילדותך. הילדות, השחרות, הנאורים, הדברים האלה הם בעצם שמחה. אז זה אומר שלמה המלך, שמח בחור בילדותך. אכן ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זכור, אם אתה רוצה לצאת מהגבולות, לצאת מהצרות, מהמגבלות, צא רק למה שהוא באמת רצונו יתברך. צא באמת מהגבולות הצרים למציאות יותר רחבה באמת. הרגשה הבסיסית היא, כמו שכתוב בפסוק, ויתיבך ליבך במראה עיניך. הלוך ליבך למראה עיניך, אבל ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט. הנה אם אתה תחרוג, אם תלך ותמצא למקום לא טוב, למקום אסור, למקום שאינו מציאות אמת, תשלם בעד זה ביוקר. ואז כבר חוזרת הטענה לשמחה מה זה עושה. אז העתיד שאתה הולך אליו הוא לקראת צרות. המועדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה הם זמני שמחה. הם מזינים שמגלים לנו לאן אנחנו הולכים. היינו איפה נקודת היעד, זה פירוש המילה מועד. כל המועדים נקראים רגלים, פעמי רגלינו, אלה הפסיעות שאנחנו הולכים ברגלים. פירוש דבר, המועד הוא הליכה לקראת. המועד הוא שמחה, משום שהמועד הוא הליכה לקראת היציאה מתוך הגבולות הצרים של הקיום שלנו כאן בעולם הזה. אלו הן המועדים. אף על שבת הרשו ברבי ספרי, פרשתנו, ביום שמחתכם, אלו השבתות. שבת היא מעין עולם הבא, שבת בעצם נקראת יום שמחה. כך תקנו לרבותינו בזמירות, יום זה לישראל אורה ושמחה. מנוחה ושמחה אור ליהודים. בכל פעם שאנו תופסים, שאנו חווים את התחושה והרגשה שאני יוצאים מהגבולות הצרים, והולכים לקראת הרחיב עם מקום ההלך, כאשר אנו חשים שהחיים שאנו חיים, אינם חיים צרים, הלכים הרבה יותר מורחבים, ואנו הולכים לקראת מציאות הרבה הרבה יותר גבוהה, ובעומק הדברים אנו חשים שאנו הולכים לקראת מציאות אינסופית, זו הרגשת שמחה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיחיה לעד, והשמחה הזאת נמצאת בעצם בריאתו. כל אדם ואדם הוא בכוח חיי העולם, היינו מציאות לא מוגבלת. השמחה הזאת היא שדוחפת וממריצה אותנו ללכת אל, ללכת לקראת, ללכת למציאויות רחבות וגדולות יותר. היינו בעצם אנו הולכים לקראת אין סוף, לקראת בלי גבול. כל מי שחי זאת, כל מי שחש בזה, כל מי שתופס זאת באמת, שמח באמת. זאת השמחה הגדולה של המועדים. מעכשיו, אחרי שהתורה צפתה למועדים כאבן שיקרם של המועדים בקיומם המלא או בבית המקדש, ושם נעלה ונראה ונשתרבה לבניך בשלוש פעמי רגלינו, לשם אנחנו מגיעים ושם מתקיים עיקרו של מועד. הרי שבבית המקדש, במקום הזה, שם נמצאת אותה אורה שהיא השמחה הגדולה. זאת הבחינה הנוספת של אור. האור שמראה לנו עדות לכל בואי העולם שהשכינה שורה בישראל. בפרשת הדלקת נרות שנאמרה אחרי פרשת המועדים בפרשת אמור, נאמר צוות בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למור לעלות נר תמיד. מחוץ לפרות פרוכת העדות בעול מועד, יערך אותו ארון מערב עד בוקר לפני השם תמיד. חוקת עולם לדורותיכם, רש"י כותב, רבותינו דרשו על נר מערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שנותן בשמן כמידת חברותיה, ומן היה מתחיל ובא היה מסיים, והיינו, שחזר דרשו שהמילה עדות חלה על המנורה עצמה, על הנר המערבי, שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מתחיל, ובה היה מסיים, כמו שכתוב שם בשבת. הנר המערבי זה אותו אור שעובר את הגבולות של עצמו. זה דבר יום ביומו. כל משך הזמן, כל משך השנים שדליקו נרות מאות רבות של שנים, בכל מקום שהייתה הדלקת מנורה, היינו כל ימי המשכן, קרוב לארבעים שנה במדבר, י' ד' שנים בגלגל, 369 שנים בשילה, ו-57 שנים בנוב וגבעון. לאחר מכן כל ימי הבית הראשון וחלק אדום ימי הבית השני עד סוף זמנו של שמעון הצדיק. בכל יום מחדש היה הנר המערבי דולק בנס. קרוב ל-1200 שנים יום יום בשבת בחג ובימי חול. בלי הפסק, נר תמיד וכל יום היה נס. הנר הזה דלק מעבר לגבולות של עצמו. עדות לכל באי עולם זה נר המערבי. כאן בפרשת הנרות שאחרי המועדים, התורה מספרת את החידוש הזה בנר. זה נר המערבי שדולק בה כמידת חברותיה. וכל יום ויום קורה כאן נס. זה אור שמגלה את החיבור שלנו מעבר לגבולות של עצמנו. את החיבור שלנו לבלי גבול. זאת הפרשה השנייה. אלו הן שתי הפרשיות, אלו הן שתי הבחינות של העולם, שהן הבחינות הגדולות של הבריאה. הבריאה עצמה היא מבחינת הפריסה, הקיום, המציאות, מה שנקרא מקום, כולל את כל מה שבו, שמיים בארץ, ארץ וכל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם. זו כל המציאות כולה בחינת התפשטות, היות קיים במקום. והבחינה השנייה זה הקיום בזמן. הקיום בהליכה לקראת מועד, לקראת יעד, לקראת בלי גבול. אלה הם שתי הבחינות של אור. אור בחינת גילוי המציאות, והאור בחינת גילוי שמחה. היינו גילוי בלי גבול. גילוי של אותו דבר שהוא השמחה בעולם. וכאן נמצאת השמחה האחת והיחידה בעולם. כאן נמצאת השמחה האמיתית. היא השמחה. והיא השמחה. לכל דבר אחר קורא שלמה המלך הוללות ולא שמחה. עכשיו נעבר את העיקר השלישי בעולם שעליו נברא העולם. הבסיס השלישי, חוץ מבחינת המקום והזמן, הוא בחינת זמן המהלך והליכה לקראת. את הבחינה הזו, הבחינה השלישית, גילה לנו אברהם אבינו בספר שהוא השאיר לדורות, ספר היצירה. בספר זה כתובים התכנים שהם הרבה מעבר להשגות שלנו, איך גילה אברהם אבינו את בריאי העולם בתוך העולם. אברהם הכיר את בורא העולם, איך הוא הכירו, מה היו מחשבותיו, מה הוא תפס, מה הוא ראה, מה הוא הבחין, מה הוא הבין. מה הביא אותו לדבר שהוא היה נגד כל העולם כולו? הלא הוא היה בודד, כפי שדרשו חזל אברהם העברי, שכל העולם מעבר מזה, והוא לבד מעבר השני. הוא דבר פה על נער קטן. יש דעה שבן שלוש הכיר את אברהם את בורא, ילד עם כוח כזה, עם עוצמה נפשית כבירה כל כך. ואפילו כבר הרמב"ם שבן 48 הכיר את בורו, אבל אברהם אבינו היה זה שעליו כל העולם כולו נשען. הבריאה כולה נשענת עליו. אלה תודות שמיים בארץ בהי ברעם, באברהם, בהי ברעם אותיות באברהם. אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, שאברהם הוא אותה חומה, הוא אותה, כל הבריאה כולה נשענת ונבנתה על אברהם. הלשון בספרו של אברהם אבינו בספר היצירה שכל הבריאה כולה מחולקת לעולם שנה נפש. עולם, מה שאנחנו קוראים מקום, זו הפריסה, המרחב כולו, הכל מילואו, זה העולם. שנה זה סדר הזמן. נפש זו צורת האדם בעולם. עלינו להבין עניינה של צורת האדם, הנפש. הצור היחידי בעולם, היינו בעולם שלנו שבו אנו חיים, שתובס את העולם כעולם, שמחבר ומצרף את הדברים, מצרף עבר ועתיד, מצרף פה ושם, מצרף ושם את כל הדברים כולם יחד, מחבר אותם ועושה מכל זה עולם, זאת צורת אדם. רק האדם עושה את זה. אדם הוא היחידי שמצרף ומחבר את כל הדברים יחד. רק אצל האדם הכל מצטרף ביחד. האדם, בעיקר בריאתו, באמת נברא מכל חלקי העולם. כביכול כאשר בורא העולם, בשעת בריאתו אמר נעשה אדם, הוא אמר לכל הכוחות בעולם, שכולם ייתנו משהו. והאדם נוצר על ידי כל הבריאה כולה. לכן האדם מחבר ומאחד את כל הבריאה כולה. האדם האמיתי זה יעקב אבינו, איש האמת. הוא האדם שמחבר את כל חלקי העולם זה לזה, וכל חלקי העולם מצטרפים יחד. זאת האבן שנהייתה מהרבה אבנים. כאשר כל האבנים אמרו עליי אני צדיק את ראשו, ומכל האבנים נהייתה אבן אחת. האבן הזאת היא אבן השתייה. זאת האבן שעליה העולם עומד, וזאת האבן שנהייתה לבית אלוקים. העולם כולו עומד על הנקודה הזאת, שבסופו של דבר כל פרטי הדברים בעולם כולם יתחברו ויתאחדו יחד. וכולם יגידו דבר זה, כל הבריאה כולה, כמו שנאמר בישעיהו, כל גי ינשא וכל הר וגבעה ישפלו. והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. לזה אנו מצפים, זה מה שעתיד להתקלות ועתיד לבוא במהרה בימינו ונגלה כבוד השם. ואז וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. ראו כל בשר יחדיו, הכוונה היא שלכל מקום ולכל חלק שהוא בבריאה שניסה את עינינו, לאן שנסתכל אנחנו נראה וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כולם יראו שמכל פינה כביכול בריאה העולם פונה אלינו, מדבר אלינו. מכל קרן זווית בבריאה בריאה העולם מדבר על כל אחד ואחד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברוא אלא לכבודו. ברוך שאנו מתפללים אלוך על כל העולם כולו בכבודך, בינשא על כל ארץ בעיקריך, והופע באדר גאון וזכר לכל יושבי טבע לארציך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. מי שמגלה את הדבר הזה בעולם זו אך ורק צורת אדם, שכל בריאתו היא, כל עצמו, תפיסה של ערך, תפיסה של יוקר, תפיסה של מה שחשוב ומה נכבד יותר. מה שווה יותר, איפה יש יותר ערך, מה קל יותר ומה כבד יותר, מה נקלה יותר ומה נכבד יותר, מה חשוב ומה פחות חשוב, איפה הערך הגדול ואיפה הערך הפחות חשוב. זהו אדם שכביכול בורא העולם ברא אותו עם המשקולת העדינה, שנפש אדם נקראת בלשון הכתוב כבוד. הנפש שנקראת כבוד זאת הנפש שהיא שוקלת ומכרעת. האדם הוא הבוחר היחידי בעולם, הוא זה שמחזיק את המשקולת. מה יקר יותר ומה חשוב יותר? למה יש ערך רב יותר? איפה הערך הפחות ואיפה הערך האמיתי? זהו הכבוד. הנפש נקראת כבוד. ככה לשם בעל המור בהקדמתו בתחילת הספר. במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. כי תכתיב לכן שמח ליבי ויגל כבודי. הוא כתיב הוא רק כבודי. הוא כתיב למיין זמרך כבוד. היינו הכוונה באור הכבודי היא כאילו אנו אומרים אור הנפשי. למען יזמר לך כבוד, למען תזמר לך הנפש. נפשו של אדם היא כל כולה ערך. היא נברא להיות שוקלת ומכרעת לבחור בטוב. היינו לבחור בדבר הנכון. כל אדם בר דעת בוחר בדבר שערכו רב יותר. דרך כלל אדם טועה איפה נמצא הערך הרב ואיפה נמצא הדבר שלא שווה כלום. אבל עיקר העניין המשקולת שנמצאת בליבו של אדם בנפשו של אדם היא המשקולת שמכרעת בין יוקרה לזולה, בין כבד לקל, בין כבוד לקלון, בין נקלה לנכבד. את זה שמים על המשקל, ועל המשקל הזה רואים מה מכריע את הכף, מהו הדבר הכבד ומה הדבר הקל, מהו ומיהו הנכבד, מהו ומיהו הנקלה. הבחינה הקראת נפש היא הבחינה הקראת בעולם, אשר על פי אנו קובעים ומצרפים את הדברים צירוף לפי ערכם. אנו מסרקים ובטלים דברים חסרי ערך ומייקרים דברים שיש להם ערך. כך אנו מגיעים עד לתפילה, הנשא על כל הארץ ביקריך. ביקריך, הכוונה היא שיתגלה בעולם שכאן נמצא הערך הגדול ביותר. כאן נמצא הדבר היקר ביותר מכל הבריאה כולה. הדבר הזה מבין אך ורק אדם שהוא בריאה של כבוד. זו הבחינה השלישית שנאמרה בפרשת השבוע, מבהלותך את הנרות. לאחר שהנשיאים הקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח, בית המקדש נקרא המקום של ונקדש בכבודי. זה נקרא המקום שבו כביכול מתגלה כבודו יתברך. אותו גילוי של הכבוד היה כשכל נכבדי ישראל, כל נשיאים כולם הביאו את קורבנם לחנוכת המזבח. הם נתנו את כבודם, היינו מסרו את כבודם לכבוד האמיתי. כך באופן זה נתגלה שהמקום נקדש בכבודי. כך המקום הזה נהיה המקום שבו מתגלה הכבוד האמיתי על ידי כל נשיאי ישראל. וכך בית המקדש הוא המקום שכל הדברים בעולם נמצאים בו. שם נמצאת המציאות האמיתית, ובית המקדש שם נמצאת השמחה האמיתית. והביותים על הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. ועליו נאמר שמי שלא ראה את השמחה שם לא ראה שמחה מימיו. זה המקום שבו רואים שמחה. שם ורק שם נמצאת שמחה. ושם זה מקום הכבוד. המקום של כבוד באמת נמצא שם. חז"ל אומרים שאהרן הכהן הצטער שהוא לא היה בחנוכת הנשיאים. עד שניחמו הקדוש ברוך הוא ואמר לו לגדולה מזו אתה מתוקן, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. הנרות בבחינה הזאת של גילוי אותו כבוד שמיים שצריך להתגלות בבית המקדש, הם יותר מהכל. בנרות האלה מתקיים בארץ העיר מכבודו. זה אור שהוא כאמור חלק מעצם בניין הבית, כפי שהזכרנו את דברי הראשונים. שמן המור היה בנדבת המשכן, זה עצם בניין הבית עצמו. הבית נבנה על ידי המאור. המאור הוא חלק מהבניין, זה לא חלק מהעבודה שנעשית אחר כך בבניין, אלא חלק מעצמו של הבית שנהיה על ידי המאור. אותו שמן המאור עשה את הבית לבית מלכות. הדבר הזה גילוי פנימי יותר, יותר גבוה מהעבודה. אתה מדליק ומטיב את הנרות, הידע מתקיים בארץ העיר מכבודיך. צריכים לראות את שלושת הבחינות האלה, המציאות האמיתית, השמחה האמיתית והכבוד האמיתי. כל שלושת הדברים האלה, שנתגלו בבית המקדש. אלו הם שלושת הפעמים שהמנורה כתובה בתורה. המנורה בחינת גילוי המציאות, המנורה בחינת הגילוי הגדול, שנקרא אורה ושמחה. לאן אנו הולכים? העדות לכל בעולם שנשכנה שורה בישראל. והמעלה השלישית זה הכבוד. זה מה שהובטח וניתן לארון הכהן. לגדולה מזו אתה מתוקן שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זה יותר מעבודה במשכן בלהדליק ולהטיב את הנרות. יש כאן מעשה בניין של המשכן עצמו. יש כאן בכל יום ויום עשיית המשכן עצמו לבית מלכות. לבית שבו הוא נקדש בכבודו יתברך. היינו כולם חונכים בעבודה שנעשית בבית המקדש, ואילו הרן הכהן עושה משהו ששייך במסוים לעצם הקמת המשכן. כאן יש משהו שהוא בעצם הבית. שנינו במסכת תמיד, פרק ג' שנת ת', ואבן הייתה לפני המנורה הבא שלוש מעלות, שעלה הכהן עומד ומטיב את הנרות. הוא כותב שם ברטנורה, ואבן הייתה לפני המנורה, לפי שהמנורה גבוהה 18 טפחים, וצריך לעלות למקום גבוה כדי להטיב את הנרות. הוא בא שלוש מעלות כנגד שלוש העלאות שכתובות במנורה. בהעלותך את הנרות, בעלת נרותיה, להעלות נר תמיד. שלושת המעלות שישנם במנורה, רומזות לשלושת המעלות שביארנו. אחרי המועד, אחרי זמני שמחה, אנו צריכים תמיד לזכור לנו אנו הולכים. תמיד לזכור שהאף על פי, שאנו בלילה חזק החושך, כלשון הרמב"ם. החושך עבה וחזק מאוד, אבל באמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, אותה מנורה היא קיימת לעולם. אותה מנורה שאמר הקדוש ברוך הוא לארון, אבל הנרות לעולם. הנרות מהירות תמיד, הן קיימות לעולם. עלינו לזכור איפה נמצאת המציאות האמיתית שנעלמת מאיתנו כיום כאשר אנחנו בלילה. איפה נמצאת השמחה האמיתית שגם היא נעלמת מאיתנו כאשר עכשיו אנחנו נמצאים בעצב, דחוקים ולחוצים ונתונים בתוך אי אפשרות להתרחב. וקשה לנו מאוד לסמוך שמחת אמת. ואיפה נמצא הכבוד האמיתי שגם הוא נלקח מאיתנו לגמרי. כל דברים האלו מלמדת אותנו המנורה. זו ההערה עם עין והערה עם א', ההערה וההערה וההערה שבדברים אלו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ונזכה לכל השם ויער לנו במהרה וימינו אמן ואמן. שלום שלום אהובה ידידה מרבה.